וזה אמיתי, מה שכתוב בדת זה נכון.
כאשר... איך זה נכון? מה זאת אומרת?
זאת אומרת, גן עדן וגיהנום, הם נמצאים הרבה לפני נוכחות האדם. זה לא האדם המציא אותם.
לא?
האדם לא ממציא שום דבר, הוא רק מגלה מה שיש. שלא, אף אחד לא מדייק את ההבדלים בין עושר לבין הנאה.
זאת אומרת, עושר הוא לא תחושה חיובית.
עושר זה לא רגש. עושר זה התרחבות בתודעה. אני הולך ומרחיק לכת ואומר שבאנו לחיים כדי להשתחרר מהמוסר. שים לב. אבל להיות מחוברים עם האתיקה שלנו. קודם כל תתחבר עם המהות האלוהית שבתוכך. לכל אחד מאיתנו יש בו ניצוץ אלוהי, שקוראים לה נשמה אנושית. וככל שאתה מתקרב יותר לאלוהים, אתה מפסיק לסבול. רמת הסבל היא הולכת באופן הפוך לרמת האמונה באלוהים. מי שמאמין באלוהים הוא לא סובל.
האורח שלי היום הוא דוקטור נאדר בוטו. נאדר הוא קרדיולוג בעל מוניטין בינלאומי, הוא מצנתר בכיר במכון רבין, הוא פיתח וייסד את שיטת הרפואה האינטגרטיבית המאחדת, הוא ערבי ישראלי והוא מהמוחות המבריקים ביותר בישראל בתחום ההתפתחות האישית והבריאות. מה שלומך דוקטור? כבוד גדול.
תודה, תודה לך על האירוח.
אני אשמח להתחיל ברשותך מלשאול, האם דת ורוחניות הם אותו דבר בעיניך?
לא. בתוך הדת יש שני היבטים חשובים. ההיבט הראשון זה ההיבט המוסרי, וההיבט השני הוא ההיבט הרוחני. ורוב האנשים הם נעצרו בהיבט המוסרי ולא הגיעו עד ההיבט הרוחני. ההיבט המוסרי היה אמור להביא את האנשים לרוחניות. אבל אנשים חשבו שהמוסר זה המטרה. והפכו את הדת למטרה, כשל עצמה. במקום שהדת תהיה כלי להתקדמות והתפתחות מבחינה רוחנית. ומה שקרה שהממד החייתי, אפשר להגיד ככה, זה היה הדומיננטי, והדת, כמו דברים אחרים, הפכו להיות דברים שהם מבדילים במקום שיהיו מקשרים ומחברים. ההיבט הרוחני שבכל הדתות הוא מחבר ומביא אותנו לאותם נקודות. אבל ההיבט המוסרי, מטבע הדברים, מוסר הוא שונה ממקום למקום ומתרבות לתרבות. לכן מה שיצא שהדתות הן שונות, משום שהן למעשה עוסקים רק במוסר ולא ברוחניות.
וואו, אבל הם יטענו שהם כן מתעסקים ברוחניות.
איך אנחנו נדע? אנחנו צריכים להגדיר מה זה מוסר ומה זה רוחניות, ונבחן את החברה איפה היא עומדת. מוסר הם הכללים החברתיים שמטרתם לשמור על סדר בחברה ולמנוע כאוס. עכשיו, הרוחניות למעשה זה החיבור עם הממד הרוחני הגבוה, כאשר אנחנו מדברים על הממד של עולם המלאכים. משום שעולם הרוח הוא, יש לו שני כתבים, יש לו קוטב של עולם המלאכים ושל עולם השדים. לכן זה לא מספיק להגיד רוחני, אתה צריך להגדיר רוחני באיזה מישור. יש אנשים רוחניים שהם מחוברים עם עולם השדים וגם עם השטן, הם רוחנים עדיין. וואו. אבל כשאנחנו מדברים על רוחני, ואנחנו אולי נסכם בינינו שאנחנו נדבר על בן אדם שהוא רוחני, הבן אדם שהוא קשור במישור המלאכי. וההבדל ביניהם שהמישור המלאכי הוא מבוסס על עיקרון של אהבה ונתינה ואור. והמישור העולם השדים, במיוחד השטן, משום שלא כל שד הוא לא טוב, אלא רק עולם השדים הנמוך, שזה החבורה של השטן, בעצם הם מבוססים על עיקרון של אגואיזם וקבלה לעצמו. ואז אתה מבין שבנו יש לנו נשמה חייתית, נשמה אנושית ורוח מדריך. הנשמה החייתית היא עשויה בשני כתבים, יש בה את הקוטב החיובי ואת השלילי, והיא זאת שמניעה את החיים. Mm-hmm. זאת אומרת, גוף ללא נשמה חייתית, קוראים לה גופה.
כן.
הנשמה החייתית היא מקנה את החיים לגוף הפיזי.
כאילו ביהדות, מה שאולי זה הקבלה לזה, זה
נשמה חיה.
לאו דווקא זה, אלא מה שאני שומע ממה שאתה מציע, שכאילו הבחירה בין טוב לרע, זה גם ביהדות, גם בנצרות, אולי גם באסלאם. זאת אומרת, נכון. בעצם זה שקיבלנו את התודעה, יש
זה לנו נכון, אבל נשמה חייתית היא אגואיסטית בטבעה. למה? משום שהיא מבוססת על עיקרון של הישרדות.
כן. היא רוצה לשרוד.
חיות. כן. זאת אומרת, אני צריך להבטיח שיש לי את הכל כדי שנוכל להמשיך ולשרוד ולתת לצאצאים שלי את ההמשכיות. אבל בהבדל מהחיות, אצל בני אדם יש את הניצוץ האלוהי שקוראים לה נשמה אנושית. החלק הזה מצטרף אלינו בשעת לידה. החלק הזה זה המהות האמיתית של בני אדם. אנחנו עכשיו שמדברים ביחד, זאת הנשמה האנושית שמתקשרת.
איך אתה יודע?
משום שהנשמה החייתית לא מדברת. ראית פעם חיה מדברת?
צודק.
זה החלק שמאפשר לנו אפילו לחשוב על מחשבותינו. זאת אומרת, אם אתה חושב מה אתה חושב, זה הנשמה האנושית חושבת מה הנשמה החייתית חושבת.
אבל הגעת לזה בעצם ממוסר של הבדל בין כאילו מעשה טוב למעשה רע?
עדיין לא, משום שהנשמה האנושית היא מבוססת על עיקרון של אהבה ואושר. הנשמה האנושית היא אהבה נטו. היא לא רוצה לעצמה כלום, היא באה לחיים כדי לעשות השתלמות. באה ללמוד, להתקדם ולהתפתח. אבל החלק השלישי של הנשמה קוראים לה רוח מדריך. הרוח מדריך הוא שד שמצטרף אלינו בשעת מתן השם. השד הזה בעצם הוא מקבל הוראות מההורים שלנו. הוא מקבל את הידע מההורים שלנו, שהם הורים וגם מוסר. משום שההורים שלנו הולכים לפי כללי המוסר בסופו של דבר. לכן החלק של נשמה חייתית הוא זה, של הרוח המדריך הוא זה שקובע את המוסר. עכשיו תחשוב מבחינה פסיכולוגית, אנחנו יודעים לפי החלוקה של פרויד, שלנפש יש שלושה חלקים, יש איד, אגו וסופר אגו. האיד זה הנשמה החייתית, זה האינטראקציה בין הנשמה החייתית לבין המוח, יוצרת את האיד, האינסטינקט הקיומי, הילד הקטן שרוצה לספק את הצרכים שלו. האגו זה החלק השכלי, החלק המודע, החלק החושב, הלוגי, הרציונלי. והסופר אגו קשור במוסר. הסופר אגו זה האינטראקציה בין הרוח מדריך לבין המוח. זה שיוצא לנו את המוסר. כשבן אדם רוצה לעשות משהו מסוים, אז יש קול פנים אומר, לא, 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 אל תעשה את זה, זה לא יפה. מה יגידו עליך? לא ככה לימדו אותך ההורים. לא ככה החברה מקבלת את זה. אז החלק המוסרי זה הרוח המדריך בעצם, שהוא תלוי מאוד במה אתה מזין אותו. הזנת אותו בדברים טובים, יחזיר לך דברים טובים ויצירתיים. הוא המקור של האינטואיציה, הוא המקור של היצירתיות וחידושים. הזנת אותו בדברים שליליים, יחזיר לך אובססיות.
וואו.
זאת אומרת, מקור האובססיות, מקור היצירתיות זה אותו מקור, זה אותו מקום.
אז אנשים שבעצם לוקחים נתיב רע בחיים שלהם, או עושים מעשים רעים, הם בהכרח הזינו את עצמם בעצם דברים רעים?
נכון. אני לא מאמין שיש בן אדם רע, אני מאמין שיש אנשים שהם סובלים, ורע להם, לכן מה שיש להם הם מביאים את זה. והמטרה, בסופו של דבר, אם אתה מסתכל על בן אדם כועס, בן אדם שונא, הוא בן אדם שהוא צועק ואומר, אני זקוק לאהבה. וזאת הצעקה שלו, רק שאנחנו לא מבינים אותו ואנחנו מענישים אותו.
זה תמיד המקרה, לדעתך?
פרט לתרבויות שהבינו את זה, והם לא מענישים את הפושעים, אלא עוזרים להם לצאת מעולם הפשע. הם עושים להם סדנאות ומלמדים אותם ומחנכים אותם ונותנים להם את האפשרויות ואת ההזדמנויות כדי ליישם את החלק החיובי שקיים בהם.
אני מבין, אבל האם זה תמיד הפעולה הזאת? זאת אומרת, זה בחירה? אתה אומר שכאילו אין חייבים להידחף לרוע? אין בזה משהו שהוא בעצם בחירה?
הנשמה החייתית היא למעשה אגואיסטית בטבעה. זאת אומרת, היא רוצה להבטיח את הקיום שלה, כולל על חשבון האחר. לזה אנחנו קוראים רוע, אוקיי? אבל לחיים באנו דווקא בגלל הנוכחות של הנשמה החייתית השלילית, שהיא אוהבת את עצמה, שממול עומדת הנשמה האנושית שרוצה רק לאהוב ולתת. אז אנחנו נמצאים בין שני כתבים מנוגדים, אחד שרוצה לספק את הצרכים שלו ומחפש את ההנאות, והשני, הוא רוצה להבין את הצרכים של האחר ולתת לו את האהבה ואת התמיכה ולהיות מאושר מזה. האם אריה שתקף את האייל ואכל אותו, האם הוא רע?
לא.
לא, זה הטבע שלו.
אבל אני חושב שברגע שקיבלנו את היכולת לבחור את התודעה, יש לנו אחריות גבוהה יותר מלאריה.
יפה מאוד. זאת הסיבה שבאנו לחיים.
כן.
כדי לחוות את החוויה של הנשמה החייתית האגואיסטית, ולשים לב שיש גם אחרים שרוצים גם הם לעצמם. אז עכשיו על הילד שכל הזמן קיבל כל מה שהוא רוצה בבית, עד גיל 3-4, הולך לגן או לבית ספר, פתאום מגלה שגם ילדים אחרים כמוהו, גם הם רוצים לעצמם.
כן.
ונוצר מתח ביניהם, ואז הילד מתחיל לשים לב שאם הוא נותן לילד השני, יש לו תחושה טובה כזאת. אז הוא חוזר על זה עוד פעם, ומתחיל להבין שיש מה שנקרא אושר. במקום הנאה, אושר. האושר הוא תוצאה של עשיית דבר באהבה, והנאה כתוצאה מקבלת דבר לעצמנו. לכן אני אומר שזה טבעי, אנחנו בטבענו אגואיסטים, נולדנו אגואיסטים. וכל אחד מאיתנו מתקדם ומתפתח בהתאם לנסיבות ולסביבה בה הוא מתפתח, ודרך הסבל אנחנו מתחילים לעשות את השינויים. זאת אומרת, אותו אחד שמתנהג לא טוב, מה הוא מקבל מולו? תגובות שליליות. הוא מקבל עונש, מקבל בית סוהר, מקבל ביקורת. ואז הוא סובל, הוא מרגיש לא אוהבים אותו. הוא עשה דברים כדי לקבל משהו, והתגובה הייתה הפוכה. לא רק לא קיבל, אלא הענישו אותו. ואז, למעשה, הוא מתחיל לסבול, ומתחיל לחשוב איך אני יכול עכשיו לעשות כדי לצאת מהסבל שלי. לומד את דברים אחרים, מתנהג בצורה אחרת, ומוצא שאם הוא מתנהג בצורה אחרת, אז הוא לא סובל. וככה מתחיל ללמוד איך להיות באהבה ונתינה.
אז ברמה האישית, לכל אחד מאיתנו ולמי שמאזין ולי לעצמי, לקחת ממה שאתה אומר את הכיוון של אל תהיה, תלך לכיוון אהבה, זה יעשה לך טוב לחיים ודברים כאלה, אז זה גם, זה עוד כיוון שאני אשמח להיכנס אליו. אבל מה שאני כאילו לא מסתדר לי בתוך הדבר הזה והייתי רוצה להתגיע, זה פשוט שמה עם האנשים באמת הכי רעים בעולם? כמו היטלר לצורך העניין, שכאילו הוא קיבל תגמול חיובי על הפעולות הרעות שלו, וזה תדלק אותו להמשיך, תגבר אותו.
אז קודם כל, כשאנחנו באים לחיים, אנחנו באים לאוניברסיטה, והמטרה היא הקושי והאתגרים. אנחנו לא באנו כדי שיהיה לנו טוב, באנו כדי ללמוד, להתקדם ולהתפתח. אם טוב לי והכל סבבה, אתה יודע מה זה סבבה? זה אהבה עזה. המילה סבבה זה, כן, אהבה עזה.
באמת?
אז אם הכל בסדר, למה שנעשה שינוי? משום שהנשמה החייתית היא שמרנית בטבעה. אם היא מקבלת כל מה שהיא צריכה מבחינת הצרכים ואת התענוג, תענוגות החיים, מצוין, היא לא צריכה יותר מזה. לכן חיה שחיה טוב בטריטוריה שלה ויש לה כל הצרכים, היא לא הולכת לנדוד ממקום למקום.
כן.
מתי מתחילה לנדוד? שחסר מים וחסר מזון, ויש חום יותר מדי וקור יותר מדי, יש סבל. הסבל מכריח אותה לעשות שינוי. אותו דבר אצלנו, אם אני סובל, זה מכריח אותי לעשות שינוי. לכן, כשבאתי לחיים, אני בחרתי כישות רוחנית לבוא לחיים בגלל הקשיים, לא בגלל שזה טוב לנו. אם אני הולך לאוניברסיטה, קשה. אני לא יושב בלילה, צריך ללמוד יום ולילה. אני מפחד בבחינות. יש לי כאבי ראש, יש לי משלשל אפילו מכאבים, מפחדים. אז מה, אני לא הולך לאוניברסיטה? לא. לכן, אם אתה מסתכל על החיים כמגרש של אימונים, מגרש שבו אתה לומד ליישם את השאיפות שלך, שמאפשרות לך להתקדם ולהתפתח, אין יותר רוע. תחשוב על היטלר ומה שעשה היטלר. היום זה קל לחשוב על זה, משום שאתה רואה את זה בזום אאוט, גם מבחינת היסטורית. מה שקרה, שהעם היהודי קיבל מדינה, הודות להיטלר.
כן.
אתה מבין? האם זה דבר שלילי, רע? לא. אז זה ההישג הכי גדול שאפשר לחשוב עליו, אי פעם.
כן.
לכן הוא היה מעין משרת, ואם אנחנו רק עוצרים בנשמה החייתית, הנשמה החייתית לא אוהבת סבל, לא אוהבת זוועות, משום שהיא מתה והיא מפחדת ממוות. הנשמה האנושית, היא לא מתה, היא ממשיכה את המסע שלה מגלגול לגלגול.
וואו.
וכל גלגול היא לומדת דברים חדשים.
הכאב בדרך הוא היה עצום, כאילו להגיד שזה היה לטובה, אני מבין, אבל באיזה מחיר.
נכון, אבל הנשמה...
אבל כשאתה מסתכל על זה בדיוק. ככה, כגלגול...
הנשמה וואו. האנושית היא זאת שלומדת, ולפעמים אנחנו לא לומדים. אנחנו חוזרים על החיים ויכולים לחזור על אותן טעויות, אבל מהצד שלנו.
כן.
כאילו אני לא רק לא למדתי, אני מתנהג כמו מישהי שבגלגול הקודם אנסו אותה, היא לא למדה את השיעור, היא יכולה להיות אנס בגלגול הזה. או הפוך, האנס בגלגול הקודם הופך להיות הנאנסת בגלגול הזה.
וואו.
זאת אומרת, יש איזו המשכיות בין גלגול לגלגול, כאשר המטרה האמיתית היא להתקדם ולהתפתח מבחינה רוחנית. עכשיו, אם אתה חוזר למוסר, אז אתה מבין בעצם שההיבטים המוסריים הם כללים. אני הולך ומרחיק לכת ואומר שבאנו לחיים כדי להשתחרר מהמוסר. שים לב. אבל להיות מחוברים עם האתיקה שלנו. וההבדל בין מוסר לאתיקה, שהמוסר זה הכללים החברתיים והאתיקה, זה התכנים האישיים של הנשמה שלי, איתם באתי לחיים כדי לעשות את ההשתלמות. וכל אחד מאיתנו בא עם מטען ידע, מטען של אינפורמציה, שיכוון אותו לדברים מסוימים, לעשות את דברים מסוימים, דרכם הוא מתקדם ומתפתח. והרבה פעמים אתה מוצא את עצמך, עושה דברים אתיים, אבל הם לא מוסריים. רובין הוד, הוא היה גנב, כן? הוא עשה דבר לא מוסרי, לפי הכללים החברתיים. אבל הוא גנב מהעשיר ונתן לעני, והוא הרגיש מאושר מזה. זאת אומרת, האושר יסמן לנו אם מה שאנחנו עושים הוא נכון או לא נכון. אושר ולא תענוג. ולהיות ערים להבדלים בין אושר לתענוג. התענוג הוא זמני וחולף. אכלת איזה מנה טובה, אתה אומר, וואו, איזה טעים היה משהו. לפעמים, או לרוב, לפני שאתה יוצא מהמסעדה, אומר, אוף, אכלתי יותר מדי. זאת אומרת, התענוג נעלם עוד לפני שיצאת מהמסעדה. לעומת זאת, עושר שעשית מעשה טוב, עשית מעשה חסד, ולא דיברת עליו, ואף אחד לא יודע אותו, זה יישאר אצלך בנשמה. ואתה תיקח אותו איתך לחיים הבאים. אם אמרת שעשית, ייתנו לך מחמאה. ברגע שנתנו מחמאה, הפך להיות תענוג. ברגע שזה תענוג, זה זמני וחולף.
כן.
פספסת את זה.
אז רגע, אז ברמה האישית, אם אני עכשיו רוצה להיות יותר בטוב בחיים של עצמי, אז אתה אומר שללכת כמה שיותר להזנה בעצם של אהבה ודברים כאלה בשביל...
זאת המטרה שלנו. באנו ללמוד, לאהוב, לשרת, להכיל. המטרה של החיים, בעצם אני רוצה שהנשמה האנושית היא זאת תהיה הדומיננטית. הנשמה האנושית מבוססה לעיקרון אהבה ונתינה. ככל שהמאזן בין נשמה חייתית לנשמה אנושית יותר בנשמה האנושית, ככה אני מתקרב צעד נוסף לכיוון האור האלוהי.
למה זה אבל מטרה? כאילו?
משום שיש דינמיקה, בכל דבר יש דינמיקה. תסתכל על להבה. הלהבה מתחילה מלמטה. למטה יש אש, והאש היא כהה. למה כהה הנר, הלהבה של הנר, למה זה כהה באמצע? משום שהיא צורכת, היא לא נותנת. היא צורכת חומר דלק, לכן זה שחור. ככל שאתה עולה למעלה, מתחיל להיות יותר בהיר, והופך האש להיות אור. זאת אומרת, יש דינמיקה, שהדינמיקה הזאת, אנחנו נמצאים במסע שאין לנו שליטה עליו. זאת אומרת, כמו נמלה או דבורה. אתה חושב שדבורה היא חושבת מה היא צריכה לעשות?
לא.
לא, אבל כל דבורה יודעת מה היא צריכה לעשות. אתה חושב שהתאים בתוך הגוף שלנו חושבים מה הם צריכים לעשות? לא, אבל הם עושים כל מה שהם צריכים לעשות. זאת אומרת, מעליהם יש את ההוראה. מעליהם יש את האינפורמציה שמפעילה אותם.
כל הדברים ביקום, אפילו, אפשר
נכון.
להגיד, הם בעצם...
כל דבר, אין דבר...
יש להם תנועה משל עצמם,
בדיוק.
שמניעה את עצמם.
יש דינמיקה מצד אחד, ויש את הבלנס, את האיזון. כל מערכת, תסתכל על מערכת השמש. מערכת השמש מצאת עצמה בדיוק באיזון הנכון, כדי שהפלנטות יסתובבו מסביב לשמש, בדיוק רב, למרות בתחילת הדרך היו הרבה יותר חומרים מסביב לשמש, חלקם נפלו, חלקם נפלטו מהמערכת, משום שלא היו בנקודות של איזון. רק מה שמאוזן ממשיך להיות. וכך גם אצלנו, קוראים לזה הומיאוסטזיס. נכון, כן. הומיאוסטזיס זה מצב של איזון דינמי, כן. שבו המערכת מתפקדת במלוא היעילות עם השקעה אנרגטית מינימלית.
והגוף שואף לזה מטבעו.
מטבעו, בדיוק. זאת אומרת, אם אנחנו רואים מה בדיוק אנחנו שואבים, מה אנחנו רוצים מהחיים, אתה תגלה שאתה רוצה להיות מאושר. אז אני שואל, האם אושר זה מטרה? אתה תגיע למסקנה שלא. האושר זה רק מסמן לך שאתה הולך בכיוון. נכון בכיוון הנכון. אתה מבין?
לגמרי.
ואז, מטבע הדברים, אני ארצה לעשות את דברים שיובילו אותי לאותו מקום שאני מרגיש שאני זורם, לא מבזבז יותר מדי אנרגיות, אני מאושר ומשוחרר. מי לא רוצה להיות במקום הזה? ואנחנו מבלבלים משום שלא, אף אחד לא... מדייק את ההבדלים בין אושר לבין הנאה. חושבים שאושר והנאה זה אותו דבר.
זאת אומרת, אושר הוא לא תחושה חיובית.
אושר זה לא רגש. אושר זה התרחבות בתודעה. אין תנועה של דם באושר. הרגש זה emotion, hemo in action, דם בתנועה. כל דבר שמניע לנו את הדם זהו רגש. ובאושר יש לך איזו שלווה, שכינה, התרחבות בתודעה. זה האושר. ואז אתה מבין בעצם שהאושר שייך לנשמה האנושית, והרגש שייך לנשמה החייתית. ובדתות הזהירו אותנו, כל הדתות, מעניין של לרוץ אחרי תענוגות החיים.
כן.
משום שזאת הסחת דעת מצד אחד.
תאווה.
הוא מפתח את ה... את האגואיזם.
כן.
אני רוצה לספק את הצרכים שלי, בדיוק כמו שילד קטן, עכשיו אני רוצה לאכול. הצעצוע הזה זה שלי. תקנה לי את הדבר הזה, מיד.
כן.
בלי דחייה.
זה אני מבין, התאווה, החלק הזה אני לגמרי מבין, את תענוגות אני מבין. אושר עוד לא לגמרי הצלחתי להבין.
הרי אושר, ברגע שהדת אף פעם לא יגיד לך לא להיות מאושר, הפוך. הוא אומר לך, אם אתה הולך בקו הישר, אתה תהיה מאושר.
כן.
אם אתה הולך לפי מה שבדתות ממליצים לך, בסופו של דבר, אומר לך, קודם כל בוא תעשה דברים מוסריים. בשביל מה? כדי להמשיך הלאה ולהתחיל לעשות את הדברים שמבוססים על אהבה.
אבל מה עם דתות שמדברות על עולם הבא בפועל? כאילו... גן עדן.
נכון, ויש גן
זה
עדן.
זה אושר?
זה אושר, למה? הרי מה זה גן עדן בסופו של דבר? גן עדן זה הקוטב החיובי של המהות. תחשוב, מה יש בגן עדן? יש מלאכים, יש אור, יש שפע, יש 72 פתולות.
כן.
אבל אף אחד לא שם לב שאומרים 72 פתולות. זאת אומרת, אף אחד לא נגע בהם ולא נוגע בהם. והם ישארו פתולות.
כן?
בטח, אין מין בגן עדן.
אין תענוגות.
אין תענוגות, אין.
וואו.
אתה מבין? וזה אמיתי, מה שכתוב בדת זה נכון.
כאשר... איך זה נכון? מה זאת אומרת?
זאת אומרת, גן עדן וגיהנום, הם נמצאים הרבה לפני נוכחות האדם. זה לא האדם המציא אותם.
לא?
האדם לא ממציא שום דבר, הוא רק מגלה מה שיש. כל מה שאנחנו חושבים שאנחנו המצאנו, הוא קיים במישור מה שנקרא implicate order, בסדר הסמוי. מאחורי כל דבר שאנחנו רואים אותו, יש סדר סמוי. תסתכל על הפרח, תסתכל על הוורד, היופי של הוורד. מאחורי זה, יש אנרגיה מדויקת, מתמטית, שגורמת לו להיות בצורה הזאת.
אבל האם היופי הוא שם בלי בני אדם?
כן, הוא קיים ללא...
כיופי?
הרי תחשוב, בפיזיקה הקוונטית היום אומרים שמי שקובע את המציאות זה שמסתכל על המציאות. כאילו לולא האדם, המציאות לא הייתה קיימת. עכשיו אני אומר, בוא נעשה חשבון פשוט. כמה שנים בני אדם על כדור הארץ?
לפי המדע?
כן.
בני אדם, אנחנו? כן. זה 300,000.
נכון, אומרים, 200,000, 300,000.
כן.
מיליון.
אוקיי, כן.
בסדר? מה גיל כדור הארץ?
3 מיליארד.
נכון, 3.8 מיליארד.
8, כן.
אוקיי. מה הגיל של היקום?
14.
14 מיליארד שנה. עכשיו, ב-14 מיליארד שנה האלו...
לא, לא, 14.
אז בשנים האלו לא היה בני אדם. והייתה מציאות, ואנחנו מתארים את המציאות עוד לפני הנוכחות שלנו. אומרים שהיה מפץ גדול לפני 14 שנה, ושכל החומרים נוצרו בשלוש דקות הראשונות, ב-380,000 שנה נוצרו כל הגלקסיות. כן, אחרי הביג בנג. ולא היה בני אדם. זאת אומרת, הייתה מציאות, ואנחנו עצמנו כן. מתארים את המציאות הזאת, למרות שאנחנו לא היינו שם.
כל החוקרי מדע הכי גדולים טענו שהם מגלים את הבריאה ולא...
נכון, כן. וזה מה שאני אומר לך.
אבל אני מבין. מה שבא לי להגיד משהו אחר, שסד גורו, אתה מכיר אותו? יש איזה גורו מפורסם כן. היום, שכזה מדבר על אינדואיזם, הוא בא מהודו והוא מאוד מעניין, והוא אומר משהו בנוגע לגן עדן, שמאוד תפס אותי, שהוא אומר כאילו, אם יש דבר כזה גן עדן, אז כל מי שמאמין בזה צריך ללכת לשם עכשיו.
למה?
כי אתם שוכחים את המהות שלנו פה בכדור עכשיו.
לא.
זאת אומרת, כמו הוא משווה את זה לאמריקה, שכאילו אם יש עולם שבו אומרים לכם שהכל הרבה יותר טוב, תעלו על סירה ולכו לשם כאילו עכשיו. כן. כי אתם פה שוכחים לעזור לנו פה בכדור
אבל
הזה.
אבל יש תנאים להיכנס, יש תנאי קבלה לגן עדן.
כן.
כדי שתוכל להיכנס לגן עדן, אתה צריך קודם כל להגיע להערה. הערה זה אומר שאתה צריך להפוך לפוטון. לא ממש פוטון, אלא להפוך בהתנהגות שלך כמו שהפוטון מתנהג. ומה שמאפיין את הפוטון, שהוא לעצמו לא לוקח שום דבר. לעומת אלקטרון, יש בו מטען חשמלי שלוקח לעצמו. האלקטרון הוא אגואיסט. והפוטון הוא אהבה נטו.
מפיץ.
לכן אנחנו, בזה שאני מאמין בגן עדן, זה לא מספיק להכניס אותי לגן עדן. בגלל זה אנחנו באים... לחיים, למישור הגשמי הזה שיש בו מרחב וזמן, דרכו אני יכול לעשות את השינוי כדי להעלות את התדר שלי ואני אוכל להיכנס לגן עדן.
אבל מה עם אנשים שמקשיבים לנו ויכולים לקחת את זה לכיוון של החיים האלה לא חשובים, כי יש גן עדן? זה החשש שלי ושכאילו...
למה הם חשובים? כדי שתוכל להגיע לגן עדן. משום שאנחנו באנו מהקור המצרף. הקור המצרף זה האזור ש... במובן מסוים אזור, משום שבמישור הרוחני אין מקום ואין זמן. אבל זה תדר. אז הכור המצרף הוא זה שנמצא בין גן עדן לגיהנום. אוקיי? ושם יש 12 בתים. וכל אחד מאיתנו בא מבית מה-12, לפי הרמה הרוחנית שלו. כולנו התחלנו מבית אחד. בכל בית יש 64 קודים שונים, וכל אחד מאיתנו שבא מבית מסוים יש לו קוד מה-64, וצריך להשלים את ה-64 כדי לעבור לבית מספר 2. משלים, וכדי לעשות את ההשלמה הזאת, אני חייב מישור שיש בו מרחב או זמן כדי לעשות שינוי. אני כרוח, בעולם הרוח, אני לא יכול לעשות שום שינוי. אין לי מחשבה, אני לא חושב שם. כרוח אין לי מחשבה, אין לי תודעה עצמית, אני קיים, נקודה.
נוכח.
נוכח. ואני לא מודע לזמן בכלל, לא קיים. זאת אומרת, יכול להיות שעברו 1,000 שנים, וחשבתי שעברה שנייה. אפילו לא חשבתי, זה כאילו הרגשתי, אפילו לא הרגשתי.
ככה אתה מרגיש בחיים שלך?
לא, בחיים אני מרגיש את המרחב בזמן.
כן, לא, אבל כשאתה מחובר, חשבתי שאתה מתאר את הנשמה עצמה.
נכון, הרוח.
הרוח, כן.
ההבדל בין רוח ונשמה, שהרוח נכנסת לגוף, הופכת להיות נשמה.
הבנתי.
כל עוד היא מחוץ לגוף, קוראים לה רוח. זה ההבדל בין רוח ונשמה.
כן.
לכן הרוח, למעשה אין מקום או זמן, אבל יש דינמיקה. אני נכנס בדינמיקה הזאת, גם כשאני בא לעולם הזה, אין לי בחירה. ואין לי ברירה. זאת אומרת, אתה שומע לעתים קרובות, גם אני אומר את זה, שבחרנו לבוא לכאן, בחרנו את ההורים האלה, בחרנו את התרבות הזאת, בחרנו את הדת הזאת. אבל זאת בחירה שהיא למעשה לא רצונית. הבחירה מתקיימת הודות לעיקרון של הדהוד, ריזוננס. הנשמה נכנסה בריזוננס עם הנשמה של הילוד הזה, ואז היא מתחברת אליו. אם אין גוף מתאים, היא לא תיכנס. אוקיי? ובמשך כל החיים אנחנו עושים את השינויים, מתקדמים, מתפתחים, לומדים איך לאהוב, ואז ככל שבמוזניים אני יותר באהבה מאשר בחיפוש אחרי תענוגות החיים, אני עולה ברמה, עובר מבית לבית, עד שאני מגיע למספר 64 בבית 12. ואז אני מוצא את עצמי שאני במישור שיש בו רק נתינה ואין יותר קבלה. המלאכים הם לא יכולים לבוא לעולם ולעשות גלגול. השטן הוא לא יכול להיכנס ולעשות גלגול. למה? משום שיש בו רק לקיחה נטו, והמלאך הוא נתינה נטו, והחיים הם לקיחה ונתינה. אחרת אתה לא יכול להיות קומפטיבילי, אתה לא מתאים לנשמה החייתית שיש בה שני הכתבים. אתה חייב שיהיה לך נתינה ולקיחה, כדי להיות מתאים לחיים.
כן.
ברגע שהגעתי למצב שאני בנתינה נטו, קוראים לזה הערה. אז אני הופך להיות לא מתאים לגלגול נוסף.
ואז אני מגיע לנצח לגן עדן?
מגיע לגן עדן ואין חזרה. אותו דבר, בן אדם שנטו אגואיסט, שרוצה רק לעצמו, מוצא את עצמו באותו מישור של האגואיסטים של עולם השטן, קוראים לזה גיהנום, ואין חזרה מזה.
וואו.
פרט אם האנשים, החברים והמשפחה התפללו לנשמתו כדי להעלות אותה ולהכניס אותו בחזרה לקור המצרף, כדי שיהיה לו הזדמנות אחרת לחזור.
אז אוקיי, אני שמעתי אותך אומר על עצמך את המילה בי, כאילו ביינג, על החוויה הזאת.
נכון.
בהווה נטו, רק בהווה.
נכון.
זה מתקשר למה שאמרת? זאת אומרת, זה משהו שקשור להתממשקות כזאת עם הרוח שלך, כי היא תמיד בחוויה כזאת?
נכון. ככל שאתה חווה את החוויה של כאן ועכשיו, ככה אתה חווה את, את, את המציאות דרך הנשמה האנושית. הנשמה החייתית בוכה, עשו לנו, הרגו אותנו, נצלו אותנו, וחוזרים על זה אלף פעמים, מיליון פעם, ו... או כל הזמן אומר, מה אני אעשה אם אני לא אשיג בעתיד את הדבר הזה, ולא יהיה לי בית, ואני לא אתחתן, ואני לא יהיה לי ילדים, ואני לא יהיה חשוב, ואני לא יהיה עשיר, וסובלים. אז בינתיים לא חווים את החוויה של כאן ועכשיו, משום שאני שקוע במה שעבר, מה שקרה בעבר, ומה שעוד לא קרה בעתיד. ואז אני מגיע לגיל מסוים ואומר, וואו, איפה הייתי? החיים עברו ועוד לא חייתי. פספסתי את החיים, משום שאנחנו חיים את החיים רק בהווה. לא בעבר ולא בעתיד. כל החיים, אנחנו חווים אותם דרך ההווה. ואם את ההווה פספסת, פספסת את החיים.
אז אתה מנסה בעצם להיות כמה שיותר מהחיים שלך בהווה?
תראה, הרגע הזה, זה הרגע הכי יפה בחיים שלי, עכשיו, כשאני מדבר איתך. אין רגע יותר יפה מזה. היית מאמין?
כן.
כן, זה ככה אני עושה.
וואו. כאילו ככה, גם עכשיו וגם כל רגע אחר.
בכל רגע נתון.
כל רגע אחר.
כל רגע נתון, זה הרגע הכי יפה שיש לי בחיים.
כן. מדהים.
ואתה חי במלוא העוצמה את הרגע, אתה נהנה מכל פרט קטן.
האם יש לזה גם השפעה בריאותית?
בוודאי, משום שבעצם אתה חי במצב של שפע. אף פעם אתה לא בוכה על העבר, ואתה לא מתגעגע על העתיד, ויש לך כל מה שאתה צריך, ואתה באמונה שלמה שאלוהים נותן לך בדיוק מה שאתה זקוק לו בכל רגע נתון. אין דבר כזה רע, יש הזדמנות, יש אתגרים, יש מכשולים, יש בעיות, יש קשיים, הם מאלצים אותי לעשות שינויים. אני באתי לעשות שינויים דרכם, אני מתקדם ומתפתח.
ואז הייתי שמח כמה דברים שנגיע אליהם, כי אחד, ממש מעניין אותי לשאול על השפעות בריאותיות, ממש בפועל, בתור רופא, אני יודע שיש לך הרבה, כאילו, הרבה דברים כאלה ב... בקנה, ומעניין אותי לשמוע עליהם. ומצד שני, כי יש לי, בתוך הדבר שאתה אומר, אנשים שלא נעים לי להגיד, אבל כאילו דתות נותנות לך את הלא להיות בהווה, לדעתי. מספרות לך סיפור על העבר שלך, ונותנות לך עתיד כלשהו ששווה לך ללכת אליו, גם אם זה בתור קבוצה וגם אם זה בתור יחיד. אז האם דת סותרת?
דת לא סותרת, משום שאלוהים נתן לנו שכל, ונתן לנו מחשבה והיגיון. דת זה כלי. אומר לך, יש לך סכין בבית, תשתמש בו, אתה חופשי. הדת אומרת לך לעשות דברים מסוימים, ולא לעשות דברים אחרים. ברגע שהבנת את המשמעות ואת הכוונות, תחשוב שהדת ביהדות היא הדת הראשונה שהייתה. לכן ברור שהנשמה החייתית היא הייתה הכי בולטת. לכן אל תעשה זה ואל תעשה זה ואל תעשה זה ואל תעשה. זאת אומרת, לנשמה החייתית אומרים לה מה לא לעשות.
אבל גם בתור יהודים אני יודע שברחנו ממצרים ואסור שזה יקרה שוב, ואנחנו מייחלים לירושלים ה... כאילו, זה כל מיני דברים כאלה שהם לא בהווה.
נכון. עכשיו, למרות שזה... רוב האנשים נמצאים במצב, מבחינה רוחנית, עדיין בנשמה החייתית. לכן זה טוב עדיין, זה טוב להם הדת, כדי לכוון אותם.
כן.
עכשיו, ברגע שאנחנו הולכים ומתקדמים, לאט לאט אתה מגלה את הממד הרוחני של בדת. ואז הממד המוסרי לא מפריע לך יותר. הבנת? כל עוד זה מפריע לי, זה אומר שאני עדיין שם. ברגע שאני מתקדם מבחינה רוחנית, הבנתי את המשמעות העמוקה של הדת, אני היום מרגיש שאני בן אדם רוחני. אבל אני לא מרגיש דתי בכלל.
אתה עצמך?
כן, אני לא רוחני בכלל. אני לא דתי בכלל. בשבילי, בכל דת לקחתי משהו שהוא טוב, מבחינה רוחנית, לא מבחינה מוסרית. אוקיי? הבנתי שהמוסר, באתי כדי להשתחרר מהמוסר. והמוסר הוא המפלג. והוא זה שלמעשה מחלק את האנשים לשבטים. ואומר שהדת שלי היא הדת הטובה ביותר. הרבה יותר טוב מהדת השנייה. תהיה כזה ואל תתקרב לדת השנייה, בדיוק כמו שחיה בעצם היא רוצה לשמור על הטריטוריה שלה. זה מאבקים טריטוריאליים.
כן. אז זאת אומרת, אתה לא רואה הבדל בינך לביני בהקשר הזה של הלאום שלנו?
בכלל לא. למה? משום שאני בעצמי, בגלגול הקודם הייתי יהודי.
באמת, אתה יודע את זה?
כן. הייתי רב יהודי בעיראק.
מה אתה אומר?
וגיליתי גם את הספר שכתבתי בגלגול הקודם, בשם ציצים ופרחים.
וואו.
זאת אומרת, אין משמעות לדת. הדת כלי. בגלגול הקודם היא שימשה ועזרה לי להבין דברים מסוימים. בגלגול הזה בחרתי להיות ערבי מוסלמי. ומה יש בערבי מוסלמי שאין ביהדות? את הממד של עולם השדים. עולם השדים הרבה יותר עמוק ומותר ומוזכר בקוראן. אין מקום שמוזכר אתם בני אדם בלי להזכיר אתם בני אדם ושדים. זה צמד של מילים תמיד הולך ביחד.
ומה זה מראה לך?
זה מראה שהקוראן בעצם בא לא רק לבני אדם, גם לשדים. וזאת אומרת, שד יכול לשנות, הרי עולם השדים, עולם שלם, שיש בו, כל מה שאתה יכול לפנטז, או לא לפנטז, יש שם. עכשיו, ויש שם דתות, ויש שפות, ועולם השדים יש בו גם מין, ויש רוויה, ויש
תאווה
והכל, כן. לכן, אנשים שיש להם את הדברים האלה, יכולים להיות מושפעים מעולם השדים. עד כדי כך שזה גורם למחלות פסיכיאטריות. המחלות הפסיכיאטריות זה השפעה של עולם השדים על בני אדם. לכן, ברגע שאתה מבין בעצם שעולם השדים הוא חשוב מבחינתי היום כרופא, כדי לעזור לאותם חולים פסיכיאטרים, הייתי צריך להיוולד בתרבות, לא רק שמקבלת עולם השדים, אלא מדברת עליו ומתארת אותו ומבינה אותו לעומק. לא מונעת אפילו להגיד את המילה שד.
כן.
ביהדות אסור לך להגיד שד, שין דלת. מזל שאני לא יהודי, אני יכול להגיד שד. אתה מבין? אז בוודאי, אם יש לי תדר שהוא נמוך, זה יכול להשפיע עליי. אני קורא, אני יוצר תדר. הרי איך השם, הוא מושך אליו את הרוח מדריך שהוא שד. השם זה תדר. ברגע שקוראים לבן אדם בשמו, יצרו את התדר. זאת הסיבה שלא נותנים לתינוק את השם שלו, לא מבטאים אותו, אפשר לכתוב אותו, אבל אסור לך לבטא אותו עד אחרי הברית.
באמת ביהדות?
ביהדות, בטח. ולא יודעים למה. אני יכול להגיד לך למה, משום שאם בזמן ברית הילד מאבד הכרה, השד שעל ידו יכול להיכנס במקומו.
כן.
ולהפוך לאספרגר. לאוטיסט.
כן. זה מסוכן כאילו.
זה בעיה.
אמרת שאתה הגעת לעולם הזה כמוסלמי, בשביל להכיר אולי את עולם השדים, ולתת לך כלים של איך להתמודד איתו. ומעניין אותי פשוט לשאול, איך אתה חווה את החודשים האחרונים, אם אפשר לשאול, מאז המלחמה, אנחנו הרי במלחמה פה דתית, איך אתה תופס אותה?
קודם כל, זה לא מלחמה דתית בכלל.
אתה לא חושב?
אני לא רק לא חושב, אני משוכנע. ברגע שאתה מבין, כדי שאתה תוכל להגיד שזה דתי, אתה חייב להכיר טוב את הדת השני.
כן.
בזה שאנשים דתיים מתנהגים בצורה מסוימת, זה לא אומר שזאת הדת. יש הבדל בין ההתנהגות של אנשים, שזה התנהגות אגואיסטית, חייתית, שרוצה לשמר את הטריטוריה שלה, לבין הדת, מה היא אומרת. ובדת, כל מה ש... אם אתה נכנס לדת ואתה קורא את הקוראן ומבין אותו, אתה מבין שבעצם זה כלי שמטרתו לקדם אותך צעד נוסף בכיוון האור. המילה אסלאם זה בא משלם. ומה אנחנו אמרנו שבאנו לחיים לעשות? באנו להשתלם. זאת אומרת, באנו להתקרב לשלם. אתה מבין? זאת אומרת, הוא מראה לך את הקו הישר, איך לעשות כדי להתקרב לאלוהים על ידי לא רק המעשים שלך, אלא גם הכוונות שלך, והתודעה שלך, והאמונה שלך. וככל שאתה מתקרב יותר לאלוהים, שני דברים קורים. דבר ראשון, אתה מפסיק לסבול. רמת הסבל היא הולכת באופן הפוך לרמת האמונה באלוהים. מי שמאמין באלוהים הוא לא סובל. למה? משום שמבין זה רצונו של האל. כל מה שקורה בעולם הולך לפי חוק מדויק.
של
הכל. אלוהים. של אלוהים.
אתה, אבל אפשר לשאול, האם אתה בעצם מאמין באלוהים?
בוודאי. ואני מרגיש את אלוהים בלב שלי, ואני מאוהב באלוהים. לא רק מאמין בו, אני מאוהב בו.
מי הוא?
אלוהים, עכשיו, כדי להסביר לך מי הוא אלוהים, או מה הוא אלוהים, משום ששני דברים שונים. וטוב לשאול מהו אלוהים, ואלוהים הוא החוק, וזה כתוב בקוראן, מוזכר, אללה הוא חק. חק בערבית זה צדק. אבל אם אתה לוקח את המילה חק בעברית, זה חוק. אז יוצא שאלוהים הוא החוק שמנווט ומנהל הכל שיש ביקום, לא על כדור הארץ שלנו, ביקום. אם אני הולך לפי החוק הזה, תסתכל על הדבורות, על הנמלים והדבורים, אתה תבין שהם מיישמים את רצונו של האל. אין להם דאגות, אין להם בעיות, אין להם פחד למות, הם לא מתכננים לעתיד, הם חווים את הרגע. בכל רגע נתון הם שם. ואז אתה מבין שכל מה שאנחנו צריכים לעשות כדי להיות מאושרים, קודם כל תתחבר עם המהות האלוהית שבתוכך. לכל אחד מאיתנו יש בו ניצוץ אלוהי, שקוראים לה נשמה אנושית.
הוא הכוח המניע?
הוא לא סך הכל הדברים, הוא יותר גדול מסך הכל של הדברים.
איך?
משום שהדברים שיש ביקום, גם מבחינה מדעית, אנחנו יודעים שהחומר הוא רק 4% מהמציאות.
כן.
73% זה... קוראים לזה אנרגיה אפורה. בלק אנרגי, לא, דארק אנרגי.
דארק אנרגי, נכון.
יש לנו דארק אנרגי ויש לנו דארק מטר.
כן.
שהם 96% מהמציאות של היקום, שאנחנו לא יודעים עליו כלום.
כן.
ואנחנו רק מתעסקים עם 4% של המציאות. אז אתה מבין שאלוהים הוא מעבר לדארק אנרגי ודארק מטר ודארק ומטר. הוא מעבר לכל זה. הוא בעצם זה שכיוון ונווט שהדבר הזה ייראה בצורה כזאת, בצורה מדויקת. ומה שאני מתאר בשבעה חוקים אוניברסליים, את הכל, איך הוא מנוהל ומנווט על ידי החוקים האוניברסליים, שזה החוקים של אלוהים.
ואתה אמרת גם שאתה מאוהב בו.
אני מאוהב בו, כן.
מה זה אומר?
מה זה להיות מאוהב? תחשוב. להיות מאוהב זה להיות במצב של passion, להט. שים לב להבדל בין להט לתשוקה. אני לא אמרתי, אני בתשוקה לאלוהים, אני בלהט עם אלוהים. ו-passion זה להתחבר עם האור האלוהי שיש בתוכך. כאילו שאתה יוצר אור בתוך הלב שלך, והאור הזה מעין מנחת, שהאור האלוהי מוצא לו מקום ונכנס בתוך הלב שלך.
וואו.
ברגע שזה נכנס, אתה יכול לתת אין סוף, ואף פעם לא תתעייף. הפוך, ככל שאתה נותן יותר, יש לך, אתה כאילו נרטב מהאור שעובר דרכך. ואתה הופך להיות כל פעם יותר אוהב, יותר מכיל, יותר סבלני, יותר מבין. אין שיפוטיות, אין פחד. ואלה הם החיים הנכונים.
כן.
תשמע, תודה לאל, עם הצורה, איך שאני חי היום, אני מרגיש משוחרר. אני משוחרר מהטריטוריה, משוחרר מהמשברים הטריטוריאליים ומהפוליטיקה. אני מסתכל על הפוליטיקה ומבין אותה. אני מבין את כל האתגרים בעצם שעומדים מול המדינות והמדינאים, ואני רואה איך שהם פועלים מתוך הנשמה החייתית, האגואיסטית, מתוך כעס, כאילו, מתוך הרס.
אתה אומר שבעולם אידיאלי אין באמת גבולות למעשה.
נכון, כן. אין, אבל זה לא יהיה אף פעם עולם אידיאלי.
נכון, כן.
אתה יודע למה? בעולם אידיאלי, הרוחות לא ימצאו מקום להתקדם דרכו.
כן.
אנחנו זקוקים לזה.
צריך את הבלנס.
ויוצא שזה צורך אמיתי לחוות את החוויה של הקושי, לא כדי להיות יותר אגואיסטים, יותר שונאים, אלא כדי להתעורר למצב של אהבה פנימית. להדליק את האור שבלב, פתאום אתה מגלה את המציאות בצורה אחרת. ומסתכל על מה שקרה בצורה חיובית. עם כל הזוועות שהיו, אתה מגלה שמאחורי זה יש מטרה, יש חוכמה, יש דרך. אם אתה שוקע כקורבן, אתה לא לומד אף פעם. למה? הוא עשה לי, אני הקורבן. זאת אומרת, אני לא אחראי על שום דבר, אני פרפקט, הוא עשה לי והוא צריך לקבל את העונש.
כן. אבל לך תגיד את זה לבן אדם שבתוך שכול, בתוך אובדן כבד.
אני אספר לך, את זה ראיתי אצל אמא שלי. אמא שלי איבדה את הבן הראשון, את הבת הראשונה, בעצם מחלת, היה לה דלקת בקרום המוח.
גם את הבת שלי היה זה גם.
והפכה להיות דיכאונית, עצובה כל הזמן, בוכה כל הזמן. אחרי 3 שנים, איבדה עוד בן. מבחינה הגיונית, הייתה אמורה להיות עוד יותר עצובה, נכון? אז היא התעוררה, ואמרה, אלוהים נתן ואלוהים לקח.
וואו.
הבן הוא לא שלי, הוא בשאלה. והפכה להיות אישה מאמינה, וראיתי את זה מול העיניים של מול הפנים שלי. הבנתי שזה אפשרי. מה יותר קשה מאשר לאבד 2 ילדים? אין.
כנראה.
ולמרות זאת, היא התעוררה, והפכה להיות אישה מאמינה באלוהים.
זה עשה לה טוב.
זה שחרר אותה לחלוטין. ואני גדלתי בבית שאבא שלי היה כופר אמיתי. זאת אומרת, בדיוק הקוטב הנגדי. ואני הייתי באמצע. וכל עוד הייתי צעיר, הייתי נוטה להצדיק את אבא שלי. אמרתי, מה זה דת ואמונה? זה אנשים חלשים, אנשים שלא למדו, שלא יודע, שאין להם מדע ואין להם ידע. ואז אני הולך ללמוד רפואה, ומתחיל לשאול שאלות. איפה הנשמה כאן? זאת אומרת, איזה נשמה? אין נשמה. נשמה זה... אנשים פרימיטיביים מאמינים בנשמה. אמרתי, וואו, מיליארדי אנשים בעולם שמאמינים בנשמה, כולם טועים? ומשם אני מתחיל את המסע שלי. וככל שאני מתקדם יותר בידע ובהבנה, אני מבין את הנוכחות של הנשמה. מבין את הנוכחות של אלוהים, של החוק, של המתמטיקה המדויקת שיש מאחורי כל הדברים. אין שום דבר שנברא ככה במקרה.
ובזה אתה בעצם מאוהב.
אני מאוהב בכל דבר שהוא קיים. משום שזאת היצירה של אלוהים. ואני מוהב הרבה מעבר למה שאני רואה בעיניים, והרבה מעבר למה שאני מרגיש בלב. זה מעבר לחושים. כשאנחנו חווים את החוויה של המציאות דרך הנשמה האנושית, הנשמה האנושית היא, זה מצב קוונטי. מצב קוונטי. זה מצב של אינפורמציה, תודעה. הוא שונה לחלוטין במחושים, בתחושות שלו, מהמצב הרגשי והנפשי שאנחנו מכירים אותו, של השכל. זה מעבר לשכל. זה משהו בנשמה.
וואו. speechless. אוקיי, תקשיב, מדהים. הלך לכיוונים שלא חשבתי שנלך להם, אז כזה יש לי פה עוד מלא שאלות שסתם שעוד יש לי שלשאול, זה יזרוק אותנו לכיוון קצת חדש, אבל כאילו גם בא לשאול מה בעצם, אתה מדבר על המונח שיעור חיים, מה זה? זה אפילו מתקשר למה שבדיוק דיברנו עליו, אבל...
תחשוב שכל אחד מאיתנו בא לחיים עם מטען של ידע, אינפורמציה. האינפורמציה הזאת היא זאת שבעצם קובעת לך את את הכיוון, את הדרך, את הייעוד. המטרה שלנו, אנחנו רוצים להחזיר לאנשים לייעוד שלהם. מה זה להחזיר לייעוד? להתחבר לתודעה שקיימת בתוך הנשמה. אתה, זה סך הכל כל מה שקרה לך בכל הגלגולים בחיים קודמים. הבעיה שלא תמיד אתה יודע להתחבר לדברים האלה. אתה מתחבר לדברים חיצוניים בגלל כל מה שיש פרסומות וכל מה שיש חינוך חיצוני וכל מה שיש את המוסר וכל אלה יכולים להיות הסחות דעת. אנחנו רוצים לחזור לייעוד. קרמה. מה זה קרמה? קרמה זאת האינפורמציה שקיימת בתוך הנשמה. ברגע שהתחברתי לאינפורמציה הזאת, אני יודע מי אני. זאת הסיבה שהבן אדם בא אליי לטיפול, אני שואל אותו שתי שאלות. השאלה הראשונה, למה באת לחיים? אז הוא אומר לי, אני לא באתי, ההורים שלי הביאו אותי. אמרתי, אתה מאמין שיש לך נשמה? הוא אומר, כן, אני מאמין. הנשמה הזאת, לפני שהתחברה לגוף, הייתה איפשהו מקום? אומר לי, כן, יופי. אז הנה, נשמה, בוחרת לה במרכאות את ההורים, ואני שואל אותך, בשביל מה באת לחיים? אומר, וואו, לא חשבתי על זה. אמרתי, מתי, כמה זמן אנחנו צריכים לחכות? עד איזה גיל, מתי תשאל? הרי כשאתה באת אליי, אתה בא משום שיש לך בעיה מסוימת, והגדרת בשביל מה באת אליי, נכון? אומר לי, כן, יופי. עכשיו באת לחיים, ועדיין אתה לא הגדרת בשביל מה באת לחיים? והשאלה השנייה, מי אתה? וואו, מי אני? תחשוב, הוא נמצא עם עצמו כל יום, ועדיין לא גילה מי הוא. הוא אומר, אני בעל טוב, ואני אבא טוב, אני מהנדס, אני משה. אמרתי, אתה אומר כל מה, את התכונות שלך, אבל מי אתה שקוראים לך משה, ואתה מהנדס, ואתה אבא, מי אתה? 99.999% מהאנשים לא יודעים.
איך עונים על זה? אני מנסה לחשוב בעצמי. מה זה אומר מי אני?
אתה נשמה, שבאה לעשות השתלמות בחיים, שאתה משתמש בגוף הזה ככלי, אתה לא הגוף.
אני לא המחשבות, אני לא...
אתה לא מחשבות. עובדה, אתה חושב על המחשבה. זאת אומרת, מי זה שחושב על המחשבה? זה צריך להיות מישהו אחר, זה לא המחשבה.
אז אני לא דניאל, אני לא הזהות של עצמי.
אתה לא דניאל, לא, אתה לא דניאל. מי אתה?
דניאל הוא בהשאלה.
דניאל זה ככה כינו אותך. אבל אתה נשמה.
נשמה.
שבא לחיים כדי לעשות השתלמות. ועכשיו אני שואל, יופי, נשמה טובה. איזה תכונות יש לנשמה הזאת? אם אני רוצה להבין מי אתה, אז אם אתה מגלה מי אתה ומה התכונות שלך, אתה מתחבר עם התכונות שלך, ואתה מבין מהם האתגרים שמחכים לך, למה קוראים לך דברים מסוימים ולא דברים אחרים, למה אתה רואה את המציאות בצורה מסוימת ולא בצורה אחרת, עובדה, שני אנשים שראו אותו אירוע, כל אחד מפרש אותו בצורה אחרת. זאת אומרת, כל אחד יש לו משקפיים שרואות בצורה שונה. ומי קובע איך אנחנו רואים את המציאות? העיבוד של האינפורמציה לפי התכנים שלי מבחינת האינפורמציה. אם יש לי תכנים מסוימים, אני מאבד אינפורמציה בהתאם לתכנים שיש לי בתוך המערכת. אז יוצא, מכיוון והתכנים שלנו הם שונים, יוצא שהמציאות בחוץ היא שונה. ואז אני מסתכל עליך ואני אומר לך, תשמע, יש לך קוד. והקוד הזה הוא אחד מ-64 קודים. הנשמה החייתית יש לה קוד. הנשמה האנושית יש לה קוד. והרוח מדריך יש לו קוד. וכל אחד יכול להיות אחד מ-64. הנשמה החייתית שלך היא סקרנית. אתה חוקר בנשמה החייתית שלך. כל הזמן מחפש, רוצה לדעת. שואל שאלות, נכנס באינטרנט, לפעמים אתה מאבד את עצמך בזמן חיפושים. שאלת שאלה ומוצא את עצמך במקום לגמרי אחר מהשאלה הראשונה ששאלת. אתה, יש בך את החלק הרגשי ואת החלק השכלי, אתה מאוזן. יש בך את האש הביקורתית. יש בך את האינטואיציה של האוויר, שאתה קולט, אתה שוקל את הדברים לא על סמך נתונים גסים, נתונים מדעיים בלבד, אלא יש לך תחושות, יש לך אינטואיציה, ואתה אומר, יש לי הרגשה בפנים משהו אחר. באותו זמן גם יש לך את הגמישות, את הגמישות של המים, שאתה מתאקלם בקלות, נוח להתעסק איתך. אתה מבין, אתה מתאקלם, אתה לא ראש נוקשה. ובאותו זמן, יש לך את היציבות של האדמה. אתה יציב, יש לך את הקרקע. מה האתגר שלך? האתגר שלך זה שלפעמים אתה מאבד את עצמך ושוכח בשביל מה אתה עושה את המחקר. וחושב שהמחקר הוא המטרה. לא הבנת בעצם, בתחילת הדרך לא הבנת, היום אני רואה שאתה במקום אחר. למה? משום שהמטרה של המחקר שלך להביא את הידע לאחרים. חוקר שמגלה דברים ומשאיר את הדברים אצלו, אין להם, אין שום ערך.
לגמרי.
והיום אתה כלי, הפכת להיות הכלי האמיתי, שאתה רוצה להפיץ את הידע. וזה מה שאתה עושה.
אני ספציפית.
כן, אני מדבר עליך.
אני מרגיש.
כן.
מטורף. איזה ניתוח מעמיק.
כן, וזה רק על סמך זה שאני מסתכל לך בפנים, ואני רואה שגם יש לך את הפחד מהביקורת, במיוחד מהאנשים.
אז מה כל זה בעצם, איך זה עוזר לך לעזור לי?
עכשיו, ברגע שהבנת מי אתה, דבר ראשון, אתה בוחר את עצמך, האם אתה נמצא במקום המתאים או לא. והנה, אני רואה שכן, אתה מיישם את השאיפות שלך, אתה מפיץ ידע, ואתה מאושר לעשות את הדבר הזה. אמת?
חד משמעית.
יפה. ואם בא לך לפעמים חששות או ספיקות, שאתה צריך לעשות את הדברים אחרים פתאום, זה מתפוגג. למה? שגילית באמת, זאת המטרה שלך, וזה הייעוד שלך, אתה בייעוד, הבעיה שכל הזמן מסתכל על דברים אחרים, ואתה רוצה להיות משהו אחר.
כן, אתה מזהה נכון. אני מרגיש שאני נמצא כרגע בקונפליקט בדיוק בנקודה הזאת בחיים שלי, שהפודקאסט ממש הולך והכל קורה טוב, אבל אני צריך לזנוח דברים שאני אוהב בשביל לעשות את זה. ואני כל הזמן לא באמת, אני מרגיש שזה הייעוד שלי, כמו שאתה אומר. אבל אני לא מצליח, אתה מבין את הקונפליקט, כן?
כן, בוודאי. בגלל זה אני אומר לך את זה, כדי לחדד בך את הידיעה שאתה נמצא במקום הנכון, ואתה עושה דברים שמטרתן לשרת את האחרים, להפיץ את הידע ולהרחיב את התודעה של אנשים אחרים. וזה מה שאתה עושה. אתה מגיע לאלפים, אם לא יותר מזה. והדבר הזה, ככל שאנחנו מתקדמים יותר מבחינה רוחנית, רמת השירות שלנו לאחרים הולכת וגדילה. זאת אומרת, המספר שאנחנו מגיעים אליו הוא גדול יותר.
כן.
פעם הייתי מטפל אחד לאחד, עושה צנתור לאותו אחד, פתחתו לו את העורק, פתחתו לו, זה שירות לאחד. לא יכולתי לעשות 5 צנתורים בו זמנית.
היום
אני מפיץ ידע ומשרת הרבה אנשים כדי למצוא את הייעוד שלהם ולהפוך אותם לאנשים מאושרים באלפים, במאות אלפים.
נכון.
אז ככל שאנחנו מתקדמים יותר, הרמת היכולת שלנו לתת ליותר אנשים היא הולכת וגדילה.
וואו. מה עם בן אדם שלא בייעוד שלו?
הוא סובל. והסבל בא להגיד לך שאתה לא בייעוד שלך. במקום להיאבק בסבל, שב רגע, תעשה מדיטציה, תשאל את השאלות הנכונות, ולמרות זאת, הרבה פעמים בגלל התשוקות שלנו, של נשמה חייתית, שרוצה להבטיח את עצמה, ולהוכיח את עצמה לאחרים שהיא שווה בעיני האחרים, אנחנו עושים טעויות, וסוטים מהייעוד שלנו, לא בשבילנו, בשביל האחרים.
ואין איזושהי שאלה שהיא, כל אחד יכול לשאול את עצמו בשביל להגיע לשם.
תראי, ברגע שאנחנו מדברים על זה, ברגע זה, זה גורם לאנשים להרהר ולחשוב. וואו, אומר לך, אני בוחן, האם מה שאני עושה, אני עושה את זה בשבילי או בשביל האחרים להראות לאחרים? שים לב, משום שכאן הניואנסים הם מאוד עדינים. אני אמור לעשות דברים בשביל האחרים באהבה. אבל אם אני עושה כדי לספק את הצרכים של האחרים, כדי שאני אתקבל, זאת אומרת, ויקבל את האישור שלהם, אז אני עושה בשבילהם לא כדי שאני אתקדם. אני חושב לבנות בית. רוצה לבנות וילה. וילה גדולה, עם בריכת שחייה יפה, סלון ענק, דברים יפים. אבל אסור לגעת מהם משום שהם יפים. אתה יודע מה? כל כך יצאה וילה יפה, אני אשים חומות מסביב נגד עין רעה. ואני אשים מערכת של אזעקות וביטחון והבטחה. רגע. הרי אתה רצית לעשות דבר כדי להרגיש יותר טוב, נכון? עשית את הדבר כדי להראות לאחרים שיש לך. עכשיו אתה רוצה להגן על עצמך בזה שאתה שם חומות כדי שלא יעשו לך עין רעה ולא יגנבו אותך. זאת אומרת, כל המעשים שלך הם לא שלך. כשאתה קונה אוטו יפה, אני אומר, מה ההבדל בין חיפושית לבין מרסדס? אין הבדל. זה מביא אותי ממקום למקום וזה מביא אותי ממקום למקום. אם זה יוקרתי, גדול, זה גדר רק לראות לאחרים, זה לא בשבילי. מה זה משנה אם אני הולך לבית מלון שהוא 5 כוכבים או 3 כוכבים, או כוכב. הרי בסופו של דבר אני צריך מיטה לישון ולנוח. למחרת אני הולך לכנס, ממילא אני לא בבית מלון, לא עושה כלום. או אני הולך מסתובב בעיר כדי לראות את העיר. ורק בלילה שחוזר עייף ואני לא מסתכל על שום דבר, הולך ויושן. אז מה זה משנה? זה רק המיטה. מה זה משנה אם זה 3 כוכבים או 5 כוכבים?
כן.
אתה מבין? ואז אתה מבין שהרוב היום הם מתנהגים בצורה כזאת כדי לספק את הצרכים של האחרים, לא שלנו.
נכון.
וכך אנחנו בעצם מתחילים לשרת ולרוץ אחרי הזנב שלנו, מכיוון ויש לי הרבה הוצאות, אני צריך לעבוד יותר, כן?
בגלל שאני חייב לטוס, כי כולם טסים, אני אקח הלוואה.
בוודאי, אתה מבין? ואז אני מתחיל לעבוד ומאבד את הייעוד שלי.
כן.
ושם אני מתחיל לסבול. והסבל בא לשרת אותי, להגיד, תעמוד רגע, תעצור, תחשוב. איך אפשר לצאת מהסבל הזה? ואז מוצא שברוב המקרים הסבל הוא קשור בציפיות. אתה מצפה לעצמך דבר מסוים שאתה תקבל, וזה לא הגיע. וככל שיש לך יותר ציפיות, יהיה לך יותר אכזבות.
כן, אבל אם אני בן אדם שמקשיב לנו, ואני מרגיש שאני לא בייעוד שלי, ואני סובל, וזה... אתה אומר שככל שאתה יותר תתמקד בלעשות דברים שלא מונעים מלחץ של להראות ולהיראות ודברים כאלה, אלא יותר מה אני רוצה,
זה יותר פשוט. לי את זה, כן. יותר פשוט. אתה אומר, מה אתה מוכן לעשות בחינם? מה אתה מוכן לעשות ולהרגיש אושר בזמן עשייה? תעשה אותו כמקצוע.
זה הייעוד שלך.
נכון.
וואו.
לא רק שזה לא מעייף אותך, אלא ממלא אותך בזמן עשייתו. סימנים פשוטים. אין צורך בפסיכולוג 3 שנים של פסיכואנליזה.
נכון. ועדיין נראה לי שרוב האנשים לא יעשו את זה.
משום שאין לנו את החינוך. אין את התרבות. יש תרבות של תחרות. אתה צריך להיות הכי חזק, הכי יפה, הכי עשיר. אתה מבין?
כן.
למה? זאת תכונה חייתית. אם החיה היא החזקה, מגיע לה את האוכל הטוב ביותר, את הטריטוריה הטובה ביותר, את הנקבות הטובות ביותר והכי הרבה, לעשות יותר צעצעים ולהנציח את הקיום שלו.
כן.
נטו חייתי.
אז ללכת מזה שווה...
ואז אתה מבין בעצם שכל הדבר הזה לא מביא לך אושר. ואתה רואה אנשים עשירים, הגיעו להסיקים מרחיקי לכת, אבל הם לא מאושרים. מה הם עושים? מתחילים לשתות אלכוהול וללכת לסמים ולעשות כל מיני שטויות ולפול.
כן.
או הדרך השנייה שאתה רואה גם עשירים שעושים, מבינים אחרי שדרסו אחד את השני והרגו אחד את השני כדי להגיע להישגים הגדולים שהגיעו להם ולכל הכספים, מה הם עושים? מתחילים להיות לתרום לבית כן. חולים ולמוסד הזה ולבנות את הדבר הזה. ומלריה
באפריקה ולתקן בילגייטס.
ולאפריקה. כן. אתה מבין?
כן.
אמרתי, רגע, אז בוא נלמד מהם. למה נעשה את הדרך הקשה לדרוס אחד את השני ולהרוג את אחד את השני? בוא נעשה קודם מה שהם הגיעו למסקנה כבר בסוף. כן. נעשה את זה בהתחלה.
מה שאנשים יגידו זה, אוקיי, תן לי להיות ביל גייטס ואז להגיע למסקנה הזאת.
נכון. זה כמו הבן שלי, כשהיה בן 12, אומר, אבא, אני רוצה לזכות בטוטו. $1,000,000. אמרתי, בשביל מה, אהובי, מה אתה צריך את זה? אומר, רוצה לקנות בית יפה וגדול. אמרתי, למה חביבי, הבית שלנו לא בסדר? אתה רוצה לגור לבד? אני הבנתי את נקודת החולשה שלו, שהוא לא אוהב להיות לבד, כן? אתה רוצה להיות בבית יפה כזה לבד? אומר, לא, לא, אני לא רוצה להיות לבד. אמרתי, אז בשביל מה אתה צריך את הבית? הבית שלנו לא בסדר? אומר, לא, זה בסדר. אז אני לא רוצה בית. אומר, מה אתה רוצה? רוצה אוטו יפה. למה, אהובי? האוטו שלנו לא בסדר? מה יש בוולסווגן? לא בסדר? אתה רוצה אוטו לבד? אומר, לא, אני לא רוצה לבד. מה אתה רוצה? אתה רוצה אוטו? אומר, לא, אני לא צריך אוטו. יופי. אז בשביל מה אתה צריך $1,000,000? אומר, לתת לעניים, לאלה שני הנזקקים. אמרתי, זאת מחשבה מאוד עליונה, גבוהה. יפה, הנה, זכית $1,000,000, ותרמת אותם לעניים. כמה נשאר לך? אומר, כלום. וכמה יש לך? אומר, כלום. אז הנה, פתרנו את הבעיה.
פשוט תרגיש ככה.
עשינו את הסיבוב, הרוויח, נתן,
כן.
נשאר אותו דבר, ונהנה ממה שיש.
כן, אז ככה להיות, אתה אומר.
בדיוק.
מדהים. סבל הוא ייעוד זה רחוק. יש אנשים שקשה להם לקום מהמיטה בבוקר, כאילו. מה יש לך אולי להגיד לאנשים כאלה שממש נכנסו למצב משותק, אפילו אפשר להגיד שזה מפחד מהמציאות?
תראי, מה שבטוח, שבן אדם עושה מה שהוא אוהב, הוא מאושר. נכון? אתה מסכים איתי?
יש לי התנגדויות עם זה בראש, אבל אני רוצה ללכת איתך.
הרי אתה אוהב לשחק טניס.
כן.
ואתה משחק טניס, אתה מאושר או לא?
אבל יש שאומרים שבשביל להתאהב במשהו, אתה צריך להפוך ללהיות טוב בו. כאילו זה ממש לגיטימי לא לאהוב משהו בהתחלה.
אני לא אומר לך מה לאהוב. אני אומר לך מה אתה אוהב לעשות. הרי כל אחד אוהב משהו, לא?
כן.
יש לו תשוקות.
כן.
כלשהם, נכון? שהוא עושה מה שהוא אוהב, כן? אז הוא מאושר. זה דבר אוניברסלי. זאת אומרת, על זה אין עוררים. אתה לא יכול להרער על כך שבן אדם שעושה מה שהוא אוהב, הוא מאושר.
יש עוררים רק על הסדר של זה. האם בן אדם מאושר, הוא עושה דברים שהוא אוהב, או בן אדם שעושה דברים שהוא אוהב, נהיה מאושר?
אז זהו. מה הפתגם אומר? אם אתה לא יכול לעשות מה שאתה אוהב, אתה יכול לאהוב מה שאתה עושה.
כן.
ואני תמיד נותן את הדוגמה שלי, שרציתי ללמוד רפואה. ועשיתי את הבחינה הפסיכומטרית, ויצא שהיא ברמה של מפגר. כן. ואמרו לי, אדוני, לא מתאים לך, רמת האינטליגנציה שלך לא מתאימה ללמוד רפואה. אמרתי, אבל אני אוהב ללמוד רפואה. הוא אומר, לא, לא. מה אני אעשה? מצאתי עבודה בבית מלון פלאזה בטבריה, כבלבוי. בלבוי זה שם סקסי לסבל, כן? אבל יש פה חן כזה.
כן.
והתחלתי לעבוד כבלבוי בבית מלון פלאזה. הסתכלתי על בית מלון, אמרתי, וואו, זה כמו בית חולים. ועל הקליינטים זה כמו החולים. זה מה שרציתי לעשות בחיים, לעזור לאנשים. והתחלתי ליהנות ממה שאני עושה, והפכתי להיות מאושר.
כן.
למרות שאני, לכאורה, לא בייעוד שלי. ואז באה התשובה מאיטליה שמקבלים אותי ללמוד רפואה למרות רמת האינטליגנציה שלי.
איך אתה מסביר את זה?
באיטליה אין פסיכומטרי. אתה נותנים לך את ההזדמנות. כל מי שרוצה ללמוד, הולך, לומד.
לא, אבל אתה אומר שאתה, בגלל שכן היית בתודעתית, היית בדבר שאתה אוהב, והיית בתדר של אהבה.
נכון, ברגע שאתה מקבל מה שאלוהים נותן לך, אתה עובר את הבחינה, אתה עובר את השלב הבא. כל עוד אתה דוחה, אז למעשה אתה יוצר משבר. המשבר יוצר הסבל, ואתה לא תצא ממנו כל עוד לא פתרת את המשבר שלך. ואלוהים הוא נדיב, אם לא הבנת פעם ראשונה, ייתן לך עוד משבר ועוד בעיה, וכל פעם זה יהפוך להיות יותר קשה ויותר משמעותי, עד שלא תתעורר ותבין את המסר של אלוהים. ברגע שקיבלת מה שהוא נתן לך, ואתה אומר תודה לאל, אתה בהודיה, ואתה בערכה ממה שיש לך, ואתה בקבלה, ואז אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה לעשות בלהט. לא ללכת לפי מה שאתה יכול להרוויח בעתיד מהמקצוע שלך. תלך על המקצוע שגורם לך להרגיש שאתה מיישם את השאיפות שלך, שאתה מאושר בעשייה. בזמן עשייה אתה מאושר. אל תחכה לפידבק כדי להיות מאושר. אל תחכה שיגידו לך כל הכבוד, עשית דבר טוב. ברגע זה אני מאושר לדבר איתך. זהו, גמרנו. אחר כך, מה יגידו, מה אמרתי, מה לא אמרתי, זה לא מעניין כבר. אני זכיתי את הרגע. הבנת?
כנל, אם יש צורך להגיד, שגם אני מאושר לדבר איתך כרגע, ברור.
אז אנחנו מודים לאל על ההזדמנות, על האפשרות שניתנה לנו לחוות את החוויה הזאת ולהיות מאושרים ברגע הזה.
אמן. טוב, אז בואו נראה לי שנסיים פה.
ואז אפשר לסכם ולהגיד שאהבה היא הדרך. אושר זה הסימן, ואור זה המטרה. מהאור בנו ולאור נחזור. תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
תודה.